בתום הישיבה, בשביל לחוג את החג הזה שכולו תורה שבעל פה, בעזרת השם אנחנו נזכה לשמוע את חשובי האברכים, בעזרת השם, ואחרי זה את מורנו ורבנו ראש הישיבה. נמשיך להצגה של שיעור ג' ואחרי זה נשמע את... ואחרי זה נרקוד ונשמח בשמחה של מצווה. וזאת חנוכה שאנחנו יכולים להצביע באצבע ולומר זאת חנוכה, זה, אלה האורות שיצאנו איתם השנה, ואיתם אנחנו נמשיך ונעיר את כל השנה כולה, את כל המחשקים, את כל מה שצריך. אנחנו נקבל לשמוע את הרב עידן יוסף שנפתחנו בדבר תורה.
טוב, חנוכה שמח לכולם. אז נפתח בדברי הבני שכר, המסיבה יצאה בזאת חנוכה, אז איך אפשר שלא להזכיר את הבני שכר, שאומר שכל הסגולות שנאמרו על חנוכה התכוונו ליום הזה, לזאת חנוכה. אפשר להסביר את זה על פי מה שהמהר"ל אומר, שהמספר 7 תמיד זה רומז למציאות העולם, מציאות הקיימת, ואילו 8 הוא רומז מעבר למציאות, מעבר לעולם. אז ככה בני שכר אומר שכל הסגולות שנאמרו ביום הזה זה מעבר למציאות, מעבר לגבול. יש משהו יפה שכותב רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא אומר שבגלל שהשנה שעכשיו אנחנו מתחילים אותה, החג הראשון שאנחנו פוגשים בשנה זה חג חנוכה. הוא אומר תחילת כניסת האדם לעבודת השם, החינוך, איך אדם מתחנך לעבודת השם, זה מתחיל בחנוכה. ולנו יש חבורה נפלאה שלומדים חובת התלמידים שאדמו"ר פיאשצ'נה, והוא מסביר לנו יפה מה זה חינוך. הוא אומר שיש הבדל מהותי בין מצווה ומרגיל לבין מחנך, לבין חינוך. הוא אומר מצווה, מרגיל, הוא אדם חיצוני שאומר לך תעשה כך, תעשה כך. ואילו מחנך זה האדם עצמו מצליח להניע את עצמו ולהוביל את עצמו להתקדם בעבודת השם. והוא אומר יותר מזה, חינוך זה לא רק שזה מוטל על האדם עצמו, אלא מהות החינוך זה לגלות את הכוחות התמונים באדם בכוח ולגלות אותם לפועל. זה המהות של חינוך. לכן עכשיו חנוכה אנחנו עוד שנכנסים ממש לחורף, נכנסים לזמן הלימוד, זה הזמן שאדם צריך לקחת את עצמו ולהתרומם ולגלות את כל הכוחות הנפלאים שתמונים בו, כל אחד עם הכוחות, איך כתוב בגמרא, נר כל אחד, נר שהוא ביתו, ונר לכל אחד ואחד. כל אדם, נר השם נשמת אדם, יש לו את הדברים הנפלאים שתמונים בו, וכל מטרת האדם זה רק לגלות ולהוציא מהכוח אל הפועל את הדברים הנפלאים שתמונים בו, וכמובן על ידי תורה ועל ידי מצוות ועל ידי מעשים טובים. עוד משהו קטן שכותב רבי נתן, דרך אחרת קצת שהוא מסביר מה זה חינוך, הוא אומר שעיקר החינוך בעבודת השם זה שאדם כל פעם מתחיל מחדש. הוא מרגיש כל פעם שהוא מגיע לסדר צהריים דף גמרא, זה דף חדש, זהו, זה מהתחלה, זה מתחיל עוד הפעם. וגם כשמגיעים לתפילה, אז עוד פעם מתפללים, זה תפילה חדשה. כל פעם מגיע בחידוש ללימוד ולתורה, הוא מרגיש שהדברים מתחדשים. זה מזכיר מה שכותב רבי נחמן בעצמו בליקוטי מוהר"ן על הפסוק, היום אם בקולו תשמעו, אומר שם רבי נחמן, שברגע שאדם בא להסתכל 70 שנה קדימה ולראות איך אני אתפלל כל יום, עוד יום, עוד יום, איך אני אלמד, כל יום עוד אף, הוא אומר זה מאוד קשה. אבל אם אדם רואה ומתבונן שרק כתוב היום בקורא תשמעו, רק מה שיש נגד עיניך, זה רק היום הזה, התפילה הזאת, הלימוד הזה. אז אדם אוסף את כל הכוחות ואת כל היכולות שלו, בשביל להתרומם ולבצע את הלימוד ואת התורה בדבר הכי הכי גבוה. עכשיו יש משהו דומה לזה בגמרא בביצה בדף ט"ז שם, בהבדל בין בית הלל, בין שמאי לבין הלל. שמאי, שהיה מוצא בהמה נהר, היה מניח את הבהמה ואומר זאת לכבוד שבת. מה מצא נהר ממנה? אומר טוב, זאת לשבת ואת זה אוכל עכשיו. ואם הלל, הגמרא שם אומרת, מידה אחרת יש לו. שמה? כל מה עשה לשם שמיים, מה שיש היום, היום הוא אוכל. וככה למחר השם ידאג. המהרש"א שם מסביר, שוודאי ששמאי יש לו הנהגה נפלאה, שכל מחשבתו זה רק לשבת. הוא אומר, אבל הגמרא אומרת שהלל יש לו מידה אחרת. אז הוא אומר, אמר שם, מידה אחרת הכוונה עוד יותר טוב. הוא אומר, מהו מידתו של הלל? שהיה לו את מידת הביטחון. שברגע שאדם יש לו ביטחון, שעכשיו זה מה שהשם נתן לי, אז השם ידאג לי גם לשבת. אז עכשיו הוא אוכל את מה שיש עכשיו, ולשבת השם ידאג לנו. אני חושב שאולי זה הנקודה המרכזית בעניין של החידוש. ברגע שאדם מאמין ובוטח, שזה שהקדוש ברוך הוא תמן בו כוחות נפלאים, שאין בזולתו, נר לכל אחד ואחד, כל אדם יש בו כוחות נפלאים שאין בחברו. אז ברגע שהוא מאמין שהשם תמן בו את זה, אז הוא גם יכול לבטוח בו שיש לו כוחות לגלות את זה, ולהוציא את זה מן הכוח אל הפועל. שיהיה לכולם חג חנוכה שמח.
יישר כוח, אני מקווה להזמין את הרב ישי שריג.
ברשות ראש הישיבה, רבנים, כל הציבור הקדוש. הגמרא מספרת עבודה זרה דף ח', מספרת על אדם הראשון. אדם הראשון, באותו יום שנברא, באותו יום שרף וגורש מגן עדן, ושם הגמרא מספרת, ראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך. אמר, אוי לי שבשביל שסרחתי, עולם חשוך בעדי ונעשה לטוב ובואו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי. אדם הראשון רואה, הוא יודע שהוא חייב מיטה, והוא לא יודע מה זה מיטה. אז הוא מסתכל, ורואה שלאט לאט יש יותר חושך. מתוך החושך הזה, אומר אדם הראשון, טוב, זה כנראה מיטה. אבל אז מגיעה תקופת טבת, ואומרת הגמרא, כיוון שהגיעה תקופת טבת, ראה יום שמאריך והולך, אמר, זהו מנהגו של עולם. אם זהו מנהגו של עולם, אומר אדם הראשון, טוב, כנראה זאת לא המיטה שנכנסה עליי. כנראה כשיטת הרמב"ן שנעשיתי בן מוות במה שחטאתי. ובכל זאת, מה עושה אדם הראשון שהוא מבין שהוא כבר לא בתהליך של מוות? קם וחוגג 8 ימים הודעה לקדוש ברוך הוא. על מה הוא חוגג? על תוספת תורה. בית הלל שאנחנו חוגגים היום, אדם הראשון חגג את זה אז. ואדם הראשון, כשהוא חוגג את אותם ימים, מתי הוא עושה את זה? בתקופת טבת. מה זה תקופה? אפשר להגיד, אם כי לא מוכרח, כמו שהגמרא אומרת, מתי נברא העולם לשיטת רבי אליעזר שאומר, בראש השנה נברא העולם, הכוונה היא שאדם נברא באלף בראש השנה. דיינו, מתי התחילה תקופת תשרי? בקפי באלול. זאת אומרת, תקופה מתחילה בקפי שקודם לה. אם ככה, אפשר לומר שתקופת טבת גם היא מתחילה בקפי בכסלו. זאת אומרת, אדם הראשון עושה 8 ימים שאנחנו עושים את אותם 8 ימים, אם כי אנחנו חוגגים על נס פך השמן, על נס המלחמה, אנחנו חוגגים בימים שהקדוש ברוך הוא חיוון אותם דווקא לימים שהיו מוכנים לכך. ומה אנחנו עושים? מדליקים את החנוכיה בחוץ, בנר הפונה לרשות הרבים, כדי לפרסם את הנס. אבל לפני שאנחנו עושים החוצה, אומרת הגמרא בשבת, אם יש לאדם נר אחד, מה הוא עושה? יכול להדליק או נר חנוכה או נר שבת, מה יעשה? פשוט שנר ביתו עדיף, משום שלום בית. הרמב"ם עוד מחדד את זה, משום שהקדוש ברוך הוא מוכר את שמו בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו, ולא ניתנה התורה אלא כדי להרבות שלום בעולם, שנאמר ככל דרכיה, שנאמר דרכיה דרכינו וכל נתיבותיה שלום. אז אנחנו רוצים לצאת עכשיו מתוך הבית החוצה. לפני שאנחנו יוצאים החוצה צריך לתקן את הבית, צריך קודם כל שאנחנו נהיה מתוקנים ואז לצאת. מספר בספר בניין הבית של הרב שוחטוביץ, הוא מספר שם שהגיע אליו מישהו שהיה לו בעיות בשלום בית. אז הוא אומר לבחור הזה, תשמע, בוא איתי לרב אליושי. לקח אותו לרב אליושי, אמר לו רב אליושי, תגיד לי, הגמרא הזאת אומרת יש נר אחד בבית, אפשר להדליק או נר חנוכה עונר שבת, על מי מדברת? אומר לו הבחור, מה זה? זה עליי נכתבה הגמרא. אני ואשתי בבוקר רבים, בצהריים רבים, בערב רבים. הגיע שבת, יש נר אחד. אני רוצה אליי את הנר, היא רוצה אליה, אז עלינו נכתב. אומר לו הרב אליאשי, מה פתאום? הגמרא מדברת על זוג, הם נשואים כבר 50 שנה, הכל טוב, הכל יפה, יש שלום בבית, והגיע שבת. אומר האיש לאשתו, תראי, את כל שבת רגילה להדליק נר, אם לא תדליקי שבת אחת, את תשתגעי. תדליק יד, היא אומרת לו, מה פתאום, אתה פעם בשנה יש לך, תדליק אתה. אומר לו הרב אליאשי, פה, בכזה זוג אנחנו צריכים להדגיש, שלפני שיוצאים עם האור שלנו כלפי חוץ, צריך לתקן את הבית. שמעתי פעם סיפור, איזשהו זוג, לא זוג, אב ובנו, שהבן סעד את אביו לקראת, בימיו האחרונים, והגיע החורף, והיה מעיל אחד בבית. אז הבן אמר לאבא שלו, תשמע אבא, אני מאוד אוהב אותך, אבל קר בחוץ, אני לא יכול להסתדר, אני אקח את המעיל, אני צריך לעבוד בחוץ. ואבא אומר לו, תשמע, אתה בחור צעיר, יש לך אנרגיות, אני בבית, אני אמות פה מקור. טוב, הלכו לרב עם המון אהבה, אבל שהרב יכריע. אז הרב אומר להם, תראו, אני צריך לחשוב על זה, אבל תעשו לי טובה, גם אתם תחשבו על זה, תלכו הביתה. תחזרו אליי מחר, כל אחד ינסה להצדיק את השני. טוב, נו, לא תסור, נכון? אפילו על ימין שהוא שמאל, הם לא הבינו את הרב. אמרו, נו, מחר ננסה. הגיעו למחרת. אומר הבן לרב, תשמע, אבא שלי קר לו, הוא יהודי מבוגר, אני צעיר, יהיה בסדר. אומר, אבא, מה פתאום? הוא יוצא החוצה בשביל מה יוצא, בשביל לפרנס אותי. שהוא ייקח את המעיל. אומר להם, הרב, אתם יודעים, יש לי מעיל. מעיל נוסף, קחו אותו, יהיה לכם שתיים. מסתכלים אחד על השני, מסתכלים על הרב, אומרים לו, ומה היה אתמול? מה, מאיפה הבאת אתמול? לא היה מעיל, למה לא הבאת לנו אותו אתמול? אומר להם, הרב, תראו, אתמול, אתה אמרת, יש מעיל אחד והוא שלי. אבא שלך אמר, יש מעיל אחד והוא שלי. אני אמרתי, יש מעיל נוסף, אבל הוא שלי. היום אתם באים ואומרים, תראו המעיל של אבא שלי, תראה, גם לי יש מעיל נוסף, תקחו את המעיל הנוסף בשבילכם. אני רוצה לאחל לכולנו שבעזרת השם נזכה דבר ראשון לתקן את עצמנו, ומתוך כך בעזרת השם נזכה להקרין כלפי חוץ, ונזכה להרבות אהבה אחרי השלום ברעות. חג שלום.
תודה כברוך, אני שמח להזמין את הרב יצחק רולן.
ברשות הרב ראש הישיבה, כל הרמים, תלמידים, כל הקהל הקדוש. אני אגיד כמה רעיונות, זה רעיון שהתחדש לי השנה. כרגע לא ראיתי את זה עוד מקור, אבל זה נראה לי מצד עצמם דברים. יכול להסביר כמה עניינים. יש לשאול שתי שאלות בעניין חנוכה. שאלה ראשונה, חנוכה, כשמו בעצם כן, ובמוזכר גם בפוסקים, זה העניין של חנוכת המקדש. למעשה, במהלך ההיסטוריה היו לנו כמה וכמה חנוכות. המשכן, בית ראשון, בית שני, ובעצם שום דבר לא נשאר לנו מזה לדורות. בית המקדש נחרב, ואין לנו איזה חג לחגוג את שחוגגים. רק חנוכה, כאילו, למרות שהיא הייתה בעצם חנוכה לכאורה באמצע ימי בית שני, בגלל איזה מאורע, ודאי, כביכול את זה אנחנו משאירים לנו לדורות, וזה סוג של זכר למקדש, כאילו משהו מעבודת המקדש שאנחנו לוקחים איתנו לדורות. השאלה היא בעצם מה נתייחד חנוכה, שדווקא הוא כאילו חנוכה שבעצם נמשכת איתנו גם אפילו היום, כאילו עדיין נשארה. שאלה נוספת, שבעצם בחנוכה יש כמה עניינים שקשה למצוא ביניהם כל כך חוץ מקשר. אפשר להגיד שכולם הזדמנו, יש לנו את נס פך השמן מצד אחד, שזה בעצם הפשט של הגמרא, הדבר המרכזי, עליו קבעו את הדלקת נרות ואת החנוכה. מצד שני יש את נס המלחמה, כמו שיותר מודגש בעל הניסים, וחוץ מזה יש את חנוכת המקדש, כמובן שגם זה מובא. שאלה אם יש פה איזה, איך אומרים זה, האם זה סתם דברים שבמקרה הזדמנו ביחד, או שיש פה איזה מהלך יותר כללי שמחבר את כל הדברים האלה מבחינה מהותית. בשביל לענות על הדבר הזה, אני אקדים משהו מעניין, שפעם שמתי לב אליו, והוא יכול להסביר הרבה דברים. לא יודע, אולי זה כתוב איפה שאני לא ראיתי בינתיים, אז אני אומר את זה מעצמי. אם נסתכל על שני החצאים של השנה, השנה מתחלקת לשני חלקים. מניסן, מתשרי עד ניסן, עד אדר כאילו, ומניסן עד אלול. עכשיו, כשנסתכל על החגים בזמנים האלה, נראה שיש סימטריה די בולטת. אני אמחיש את זה. בתשרי אנחנו מתחילים באלף תשרי, אז זה ראש השנה כמובן. אם כן נגדו אלף ניסן, אז אמנם זה לא חג, אבל זה גם יום מאוד מאוד גדול שחז"ל אמרו עליו שנתן לפטירת הרות. המועד הבא אצלנו בתשרי זה יום כיפור, בניסן יש לנו את בעשור לחודש הזה, שזה בעשור לחודש, ואנחנו חוגגים את זה בשבת הגדול, היה גם בקיעת הירדן, הפוסקים לנו למה אנחנו מעבירים את זה לשבת הגדול, אבל במקור זה כאילו בעשור לחודש. המועד הבא הוא כמובן סוכות לעומת פסח, בתשרי לעומת תטווה בניסן, שזה כבר חזר, יש לנו אפילו גזירה שווה ללמוד הלכות מפה. אחרי זה יש לנו באמת שבעה ימים של חג. בפסח יש לנו את שביעי של פסח כנגדו בסוכות, אמנם אין לנו שביעי של סוכות, אבל יש לנו הושענא רבה, שגם בחינה של יום טוב במובן מסוים. עכשיו פה יש גם המשך גם דומה, עם קצת הבדל אמנם, פה בפסח יש לנו ספירת העומר. יש לנו בעצם גם אחרי פסח וגם אחרי סוכות עצרת. אחרי סוכות יש לנו את שמיני עצרת, אחרי פסח גם יש את עצרת, הרמב"ן אומר ש... קודם כל המועד פסח זה, כמו חול המועד, כל ספירת המועד זה כמו חול המועד ארוך, ואחרי זה מגיע השבועות, וזה לא בכדי אולי שבשמחת תורה אנחנו חוגגים בשמיני עצרת את שמחת תורה ובשבועות את מתן תורה. שניהם עצרת, שניהם באים אחרי פסח ושניהם קשורים לתורה. זה ההתחלה. עכשיו, מה זה קשור עכשיו? בואו נמשיך עכשיו את זה לחג הבא. עכשיו, בגלל שזה קצת השתנה, בגלל ספירת העומר, אז אנחנו לא יכולים לחשב לפי תאריכים, אבל לפי ימים. כמה ימים יש בין, שמיני עצרת לבין חנוכה, זה החג הבא. אז זה טיפה משתנה בין ה... זה יוצא בשנה רגילה של חודש מלא חודש חצר 61 יום. השנה זה יוצא 62 יום. אנחנו לוקחים משבועות 61 יום, 62, אנחנו מגיעים, זה 62, נגיד כמו השנה, יוצא ב-9 באב. ב-61 זה ערב 9 באב. זה יכול טיפה להשתנות כמובן לפי חודשים מלאים וחצרים, אבל באופן נורמלי ורגיל זה ככה יוצא. יוצא 9 באב. בעצם יש... לפי המהלך הזה קשר בין חנוכה לבין תשעה באב. כמובן, הקשר הוא מאוד בולט, כמובן שהם קשורים למקדש. פה חנוכת המקדש, פה חורבן המקדש. קשר הקבלה בעצם ניגודית, שבתשעה באב, במחשכים מושיבני, ופה יש לנו דווקא אור. האמת שלפי הפוסקים כותבים שבגבל תשעה באב קוראים את היכה לאור הנרות, אז אולי זה גם סוג של דמיון. אבל בכל אופן, עכשיו, אם נתקדם לפי זה, אולי נוכל לשפוך אור נוסף על זה. מה בעצם הדברים המרכזיים שקרו בתשעה באב? אז במשנה במגילה, לא נכנס לכל החמישה דברים, אפשר לומר שהדברים המרכזיים זה החטא המרגלים, כידוע, וחורבן של שני בתי המקדש. ועל זה כמובן יש קשר בין הדברים, שזה ה... אתם בחיתם בחייה של חינם, ולכן הקדוש ברוך הוא קובע לנו בחייה של דורות. חשבתי, על פי זה, אם נזכר בעצם מה זה חטא המרגלים, אז הם בעצם עמדו גם כן בהתמודדות כל הנקודה הזאת של נס המלחמה, של המעטים מול רבים, זה בעצם היה ניסיון גם בחטא המרגלים, כמו שהם אומרים, כן, ואנשים אשר עלו אם אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. וכן, ובתיסה כל העדה את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. כן, זה בעצם היה הפחד הזה לעבוד מעטים מול רבים, חזקו ממנו. במילים אחרות, השאלה היא כאילו, האם אתה הולך באמונה ומוכן לצאת למלחמה באמת, למרות שכאילו בדרכי הטבע אין הרבה סיכוי, או שאתה אומר, אז בעצם בחטא המרגלים הם עמדו מול ההתמודדות הזאת, והם פחדו. פחדו לצאת, זה היה נראה להם מבחינה לא כל כך רציונלית לנצח, הם לא רצו לפתוח באשם, ובגלל זה גם נגזר אחרי זה שתי חורבנות. החשמונאים עומדים בעצם גם בצומת הזאת של המעטים מול רבים, והחשמונאים כן נלחמים, וזה מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. וזה משהו מהותי שדווקא בגלל זה הם מגיעים אחרי זה לחנוכת המקדש מחדש. מתוך זה. עכשיו, אני טיפה אנסה טיפה להרחיב את זה, לנסות להסביר מה באמת הקשר המהותי. למה באמת בגלל חטא המרגלים נגזר חורבן, ובעצם בגלל המסירות נפש של מימי החשמונאים, זוכים שוב לחנוכת המקדש. ההסבר בעצם נראה לי הפשוט לזה, זה בעצם הנקודה שאמרנו מקודם, שהשאלה אם אדם הוא בעצם מסתכל רק בתור הכלים של הטבע, ושוכח את האמונה בקדוש ברוך הוא ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא, או שהוא מסתכל מעל הטבע. בית המקדש, כל עניינו, הוא גילוי שכינה בעולם הזה, הוא גילוי הנהגה שמעל הטבע בעולם הזה. זה כל עניינו של בית המקדש. וכן, יש ניצים קבועים בבית המקדש, הוא מקור השפע האלוקי, מקור ההתגלות האלוקי. ברגע שעם ישראל, בעצם יש כבר את הפגם הזה של חסרון אמונה, אז זה כבר פוגע במעלת בית המקדש. בית המקדש אמנם יהיה, אבל הוא כבר לא יוכל להיות כבוא, הוא כבר ישלט תחת המדרגה החומרית, ולכן סופו להיחרב. כבר אז נגזר, אתם חיתם חייה של חינם, אתם בעצם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, כן, והדבר הזה אינכם מאמינים. אז גם בית המקדש, הוא יהיה, אבל סופו להיחרב, הוא לא יהיה במדרגה קביעה וקיימה במציאות, הוא יצטרך בסופו של דבר להיחרב. זה בעצם המהלך הזה של, של חטא המרגלים שמביא לחורבן. החשמונאים הם בעצם באים בעצם שוב באיזה תקופה הרבה יותר מאוחרת, אבל שוב מול הניסיון הזה, והם במובן מסוים מתקנים את זה. האמונה שלהם של לצאת למלחמה מול רבים לכבוד הקדוש ברוך הוא ופועל מתבקש מזה שהם חוברים שוב למקדש, שוב מגלים את המדרגה של המקדש ממקום חדש. וזה הקשר, עכשיו זה, איך אומרים, אך טבעי, שעכשיו בא גם הנס פח השמן, שהוא מבטא גם את המדרגה הזאת של הנס, שזה בכלל כל מדרגה של בית המקדש, וזה יתבטא בצורה יותר בולטת בנס פח השמן. וזה בעצם אולי גם הסיבה שבעצם גם נס חנוכה הוא במובן מסוים, אפשר לפי זה להסתכל עליו כהתחלה של בית המקדש השלישי. כל דבר שהוא באמצע הוא יכול להיות קשור לזה שלפניו, לזה שלאחריו. בית המקדש השני אפשר לראות כהמשך של בית המקדש הראשון, אפשר לראות כהתחלה של בית המקדש השלישי, למרות שהוא נחרב בסוף של דבר. ומה שאנחנו אומרים, אז יכול להיות שיש הבדל מעד נס חנוכה לנס חנוכה והלאה. נס חנוכה והלאה זה כבר כאילו התחלה. אז נכון שבית המקדש השני אומנם נחרב, אבל אנחנו לוקחים ממנו משהו שהוא כאילו נשאר. וזה התחלה, וזה נר שהדלק, בעזרת השם, עד בניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו אמן.
אמן.
יישר כוח, נשמע עכשיו את הרב יונתן גלינסקי. ברשות ראש הישיבה, ברשות כל הרמים. אז אני גם אולי אפתח במשפט אחד על וזאת חנוכה, ואז אני אעבור לדברים אחרים על חנוכה. באמת ההערה של וזאת חנוכה, מה שמדגישים בה, זה את השמונה, שיש פה משהו שהוא מעל הטבע. ולכאורה, ככה אני חשבתי, אז ברגע שיש לנו את וזאת חנוכה, אז כל חנוכה הוא מעל הטבע. זה פשוט, זה בעצם מגלה שכל החג הוא מעל הטבע. אז מה קרה שבזאת חנוכה נהפך למעל הטבע ולאן נעלמו כל הימים? אז קודם כל ודאי שכל הימים הם מעל הטבע. פשוט מגיעים לשמיני ושם זה בסדר הימים, הגענו לשמונה, אז באמת התעלינו לעוד מדרגה. אבל ככה הצטייר לי קצת במחשבה, שבעצם אם נדמיין את הימים ההם שהיו, אז בעצם ביום הראשון דלק פח השמן, שזה לא היה נס, לפי חלק מהשיטות לפחות. ואז ביום השני באים לראות מה קורה עם המנורה, ונדלק, ומתרגשים, וככה כל יום בעצם מחדש הם גילו את הנס. הגיעו ליום השביעי והמנורה דולקת. אבל עכשיו פה בעצם מתברר האם זה היה גילוי אלוקי שבתוך הטבע, או שהתגלה פה גם בחג הזה גילוי אלוקי שלמעלה מהטבע. וכשהגיעו ליום השמיני, יכול להיות שאפילו הם היו במתח. איזה אור אלוקי מופיע פה בחג הזה. ובעצם ביום השמיני, וזאת חנוכה, התגלה כל העניין הזה של שאנחנו היינו פה שמונה ימים של אור שהוא למעלה מהטבע. וזה הערה מיוחדת שמתגלה כל שנה ושנה בעצם ביום הזה. חובת הלבבות, כשהוא בשער הביטחון, הוא מדבר על הביטחון באשם, ונראה ככה מהדברים שלו שהדמות האידיאלית שהוא מצייר לבוטח באשם, זה אדם כזה שהוא מנותק לחלוטין מכל העולם הזה. עד כדי כך, שהבאתי את זה ככה לקרוא ממש את המילים, שעשים ממש בסוף שער הביטחון, בסוף פרק ז', הוא עושה 10 דרגות של בוטח באשם, ובדרגה האחרונה הוא אומר, ימאס בעולם הזה ובסיבותיו, וימסר במחשבתו ובנפשו וגופו אל האלוהים יתברך. ממש ימאס בעולם הזה ובסיבותיו. וזה מתבטא לעניות דעתי בכמה דברים למה שהוא כותב בשער הביטחון. אני אמחיש אולי בעניין אחד, על ההשתדלות. כי הרי יש לנו חובת השתדלות, וחובת הלבבות לא מתעלם מזה, אבל כשהוא מגיע להסביר את היחס בין הביטחון לבין ההשתדלות, אז הוא מביא שתי סיבות, אחרי שהוא כל כך מסביר למה בוטח באשם, הוא לא תלותי בעולם הזה, והוא לא צריך בכלל לסמוך על כלום ועל שום דבר, אז למה צריך השתדלות? אז הוא מביא שתי סיבות למה צריך השתדלות. הסיבה הראשונה זה כי הקדוש ברוך הוא, רוצה שלא נהיה משועממים, שלא נהיה שעמום שמביא לידי חטא. ולכן, כדי שנהיה בעצם עסוקים כל היום, צריך השתדלות, אחרת
לא יהיה לנו מה לעשות וככה נגיע לידי חטא. והסיבה, זה הסיבה השנייה. הסיבה הראשונה כדי לבחון אותנו איך נרצה להגיע אל הכסף שלנו. אל כל המטרות שלנו בחיים, אם נבחר בדרך הטובה או נבחר בדרך הרע. ורק בשביל זה צריך השתדלות. זאת אומרת, ממש ההשתדלות בעולם הזה היא צדדית לחלוטין להצרכות. אני, כשקראתי את זה, היה נראה לי שזה לא הדרך שבה אנחנו מחונכים בבית מדרש של הרב זצ"ל. שאלתי את הרב יונתן הנדלר אם יש לו איזה ראשון שחולק על זה. אז הוא אמר לי שמהר"ן לא משמע ככה, כי הר"ן אומר, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ככה הוא מסביר בדרשות שלו. והר"ן מסביר שדרך העבודה שלנו, הקדוש ברוך הוא אמנם, ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח, אבל אנחנו, דרכנו בעצם נעשה חיל. קצת נותן מקום אחר להשתדלות. אז לפי זה אני הייתי מגדיר שבעצם הבוטח השלם בהשם הוא לא תמותי בכלל בעולם הזה. רב צדוק בהכהן הנוגלים בפרי צדיק על חודש כסלב אומר שמהות חודש כסלב זה הביטחון בהשם. והוא מביא שהשם של החודש אומר את זה. הוא מביא שתי פסוקים. הראשון, אם שמתי זהב כסלי, שרואים שכסלב זה ביטחון, וכי השם יהיה בכסלך. שכסלב זה ביטחון, זה ביטחון בהשם. וזה מתבטא בחנוכה. שבעצם החשמונאים, כשהם באו ולחמו חרשים מול גיבורים, מעטים מול רבים, הם בעצם, מה שעמד נגד עיניהם זה הביטחון בהשם. בעצם היו בלתי תלותיים בעולם הזה, כי בהסתכלות של העולם הזה, הסתכלות של, של חשבונות, הסתכלות של פוליטיקה, אין לזה שום סיכוי. אבל מה שהתגלה, מה שגילו החשמונאים, האור שהם העירו, זה בעצם שיש נקודות כאלה, אומנם לא כל החיים, אנחנו מתחשבים הרבה בחישובים פוליטיים, ולא הולכים ראש בקיר, ולא הולכים ביטחון באשר, ומבטלים לחלוטין את העולם הזה, אבל נקודה אחת, שהיא הכי עמוקה והכי שרשית תהיה, שאנחנו לא תנועים בעולם הזה. ויגיע מצב, יגיע רגע אצל החשמונאים, הרי מרד החשמונאים לא פרץ מיד כשהיוונים הגיעו לארץ וגם לקח זמן, אבל ברגע שהם הגיעו לבית המקדש וטימאו את השמנים, בנקודה הזאת החשמונאים הגיעו לביטחון, לביטחון בהשם, והחליטו שפה לא עושים חישובים פוליטיים. לא מחשבנים, למרות שבעל פניו אין שום סיכוי. אבל אנחנו בוטחים בהשם ויודעים שיש מצבים כאלה שהעולם הזה, אנחנו לא תלויים בו. וראיתי בספר התובנה, שהוא מביא 10 תירוצים לקושיית הבית יוסף. שלמה צריך, למה חוגגים 8 ימים, הנס היה 7, הרי הפך הספיק ליום אחד ויש על זה מלא תירוצים. אז התירוץ האחרון שלו, העשירי, הוא קצת הפוך מתירוצי הבית יוסף. הבית יוסף אומר, הוא מביא תירוץ אחד שלו, אבל זה העיקרון, והרבה גם הלכו בדרך הזאת, שהם בעצם היה, זה ודאי היה נס, אבל הם חשבנו את עשו פתילות דקות, או ששמו קצת שמן, והיה נס שהשמן דלה. התירוץ, הסבר האחרון של הספר התודעה אומר, אנחנו חוגגים את היום הראשון על זה שהם לא חשבנו, לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו הגענו, יש פח שמן, אנחנו מדליקים אותו. אנחנו בוטחים והקדוש ברוך הוא, שאם הוא מוביל אותנו לכאן, ככה אנחנו צריכים לעשות. לא מחשבנים שום חשבונות בעניין הזה. אז ודאי שבשאלת הגבולות זה ראש הישיבה מדריך אותנו, מתי, אם זה מבחינה פוליטית, אם זה גם דברים אישיים, גדולי הדור, לא כל דבר אסור לנו אישית. אבל יש דברים שכן, וגם הנקודה הפנימית צריכה להעיר בכל אחד שאנחנו לא תלויים פה בעולם הזה, ויש נקודות שבהן אנחנו גם מתנהגים ככה. זאת השם שנזכה.
יישר כוח, תודה רבה לאברכים על הדברים הנפלאים. אני מתכבד להזמין את ראש הישיבה. עומס של דברים יפים, יישר כוח לכל האברכים שלנו. ימי החנוכה, ימים של הלל והודאה לריבונו של עולם על ההצלחה במלחמה, והמלחמה הייתה מלחמה רוחנית בעיקרה, כמובן, בסעודה של המלחמה, ולהשתחרר מהכפייה הדתית של היוונים. ומלחמות רוחניות כמו שהיו אז, ואנחנו ניצחנו אותן, ויצאנו לא רק שיצאנו והצלחנו נגד המלחמה, אלא לקחנו שבי מהם, יפיפותו של יפת בועלי שם. והמלחמות האלה לא פסקו. מאז שכל דור ודור יש לנו מלחמות רוחניות כנגד התורה, כנגד המצוות, כנגד האמונה. אני רוצה להתבונן במלחמתו של הרב כנגד הרוחות המנשבות בזמנו של הרב שנמשכות גם עד עתה בחוזקה. הרב הבין שלסתום חלונות מול הרוחות ולעשות חומה שכאילו תחסום את הרוחות המנשבות, זה לא הפתרון היסודי שיכול לפתור את ה... ולהגיע לניצחון במלחמה. הרב הלך בדרך אחרת במלחמה נגד כל הרוחות הרעות, המזיקות, הפוגעות בתורה ובמצוות. ואני מביא כאן מדברי הרב באגרות. הרב אומר, כלל גדול במלחמת הדעות, שכל דעה הבא לסתור איזה דבר מן התורה, צריכים לנו בתחילה לאו דווקא לסתור אותה. כי אם לבנות ארמון התורה מעלה, ובזה עניינים מתרוממים על ידה. כלומר, לקחת את הדעה הזאת שהיא כאילו סותרת, לעלות עליה, לקחת אותה ולעלות עליה. ועבור ההתרוממות הזאת, הדעות מתגלות, ואחר כך כשאין לנו נלחצים משום דבר, אנחנו יכולים בלב מלא ביטחון להילחם גם, להילחם גם עליה. ראשית כל להתרומם עליה, לראות איזה ערכים יש כאן, ואנחנו מעל הערכים הללו. אותו דבר אומר הרב בתללי אורות, ואני קורא חלק מהדברים כמובן, כשהייתה היהדות צריכה לעמוד על נפשה, לשאת את דגל היסוד האלוקי של, בידה, ונפגשה בתיאוריה היוונית של קדמות העולם, הצליח הרמב״ם בזה מאוד, לא רק בפנותו את הדרך ליתן מקום לדגל האלוקי להינשא על יסוד החידוש לבדו, כי אם גם בזה שהשתמש בכוח האויב ודיבר בביטחה על דבר השאלה האלוקית, גם בייחוד על פי דרכי המחקר של הקדמות. כלומר שהקדמות לא סותרת את האמונה. ואחר כך הגיעו התוצאות להיות מפיקות נוגה על הדרך הכבושה של החידוש, אחרי שהוא אמר שבעצם זה לא, אין סתירה, ועל גבי זה האמונה שלנו יכולה להיות ניסית, על גבי התפיסה של הקדמות כביכול. אחר כך ביר שבעצם דרך החידוש היא היותר נכונה ההסתכלות הזו. הרב כתב איגרת איך צריכה להיות אגודת ישראל, איך במאבקה נגד הרוחות השמאל, של השמאל. אז הרב אומר, הכלל היסודי למגמתה של כל תיאוריה רוחנית עומדת להאיר ולחיות, להציל ולגונן על איזה הופעה רוחנית המתגלמת בחיים נגד זרמים רוחניים אחרים, איך נאבקים מוזרמים אחרים. זה אומר שהתיאוריה המתעודדת על הגנתה והשפלתה והשפעתה החיה צריכה להחזיק בקרבה את כל היקפה, רוחבה ורומה של התיאוריה המנגדת. כלומר, לקחת את כל התיאוריה המתנגדת שממנה אסונות נובעים אליה, היא צריכה למוד את כוח האויב בכל ערכים ובכל השיעורים ולהתנסה בכל כוח ממה לו. לקחת את כל הערכים של האויב, לעלות עליהם. אחרי שתגיע כבר בכל שיעור קומתה אליו, אז היא יכולה לעלות עליו. על פי זה, הדעה נותנת שאגודת ישראל
צריכה להתחשב עם כל הכוחות הרוחניים השמאליים העומדים לסתנה על דרך החיים של ישראל, לשער בעומד יפה את העושר הרוחני שלהם בכל המובנים, ולהתאמץ להתנשא עליהם, כלומר לקחת את כל הדברים הטובים שבהם, כל העושר הרוחני שלהם, ולהתנשא עליהם בכוח עליון כזה שאין לכולם גם יחד, ולה יש ויש, זה כוח הקודש האלוקי. עם אותה איגרת הרב אומר בקדושת התורה והמצוות, בגבורת הוד האמונה, אנו יכולים להרחיב צעדים, לחפש כל האורחות החיים של ענפי התיאוריות השונות, להריק אל אוצרינו בגבורה, לקחת את הרעיונות שאנחנו שכאילו מנוגדים, אבל לקחת מתוכם, להריק אל אוצרינו בגבורה ויושר לב את כל חמדתם, ולהראות לעיני כל ישראל ולעיני כל העולם כולו שתחיית ישראל תחיית אמת היא, מפני שהיא שואבת את חייה ממקורה האמיתי. כלומר, להראות שבעצם כל הרעיונות שכאילו הכל מסתובבים ויפים ומנוגדים כביכול לדרכה של תורה, הכל, כל דבר טוב בעצם נמצא אצלנו. זה לא דבר חדש שמחדשים, לעלות על גביהם, להראות שאור התורה הוא בעצם על כל הרעיון הזה, להריק אל אוצרינו בגבורה את כל חמדתם. זאת אומרת, דרכו של הרב לא מלחמה חזיתית מול השקפות עולם אחרות, אלא להתבונן, יש בהם נקודות חיוביות, נקודות אור, בעצם כל אור הוא נמצא מקורו בתורה. צריכים להראות את הדברים הללו, לא להתנגד לדברים הטובים שהם שלכאורה הם מופיעים אצלם, אלא להראות שהדברים הטובים האלה כבר היו אצלנו מאז ומתמיד. אולי כעת בתקופה הזאת הם לא מופיעים באופן גלוי, אבל זה בעצם הכל ממקורה של תורה. הכל כמובן, כל דרכו של הרב היא מתבססת על ההנחה הבסיסית, שכל מאי דוד רחמנא לטבעות, וכל הופעה של איזה רוח, של איזה השקפת עולם, של איזה דעה שמופיעה בעולם, הכל ריבונו של המדלגל. וכל מה שהקדוש ברוך הוא מגלגל, זה הכל כמובן לטובה, הכל למען הופעת שמו, לכבודו יתברך, ולכן כל דבר שמופיע צריכים לראות, במה זה משרת את תורה של תורה, לא לפחד משום תופעה, אלא אדרבה, לראות בכל תופעה שפוגשים, איזה, איך להשתמש בה, היא בוודאי מה, למגמה הזאת, להעיר את כבוד השם בעולם. ולכן הרב מסתכל, לא מפחד מהפגישות עם רוחות חדשות, השקפות חדשות, דעות חדשות. כל מה שמופיע, בואו נתבונן, מה העניינה? זה הפתיחה, זאת אומרת, זאת הגישה של הרב. ובואו נשתמש במה הרב בפועל עשה. אחת התנועות הרוחניות, השליליות, שהשפיעה השפעה חזקה על הדור, על הצעירים במיוחד, הייתה הציונות החילונית. היא באה, השקפת עולם, לנתק בין המוסר היהודי לבין התורה והמצוות. כלומר, כפרה בעיקר, ובאה להקים יהדות חילונית. יהדות ששומרת על המוסר היהודי, גם מוסר הנביאים, מוסר, זה המוסר הנכון, להמשיך את הרוח המיוחדת של העם היהודי, את כל הרכוש הרעיוני, התרבותי של העם היהודי, אבל להשתחרר מעול מצוות, מעול מלכות שמיים. כאילו זה עול שפוגע במוסר, יש איזה ניגוד בין המצוות ובעול מלכות שמיים, לבין המוסר היהודי לבין המוסר האנושי. התנועה הזאת ראתה בציונות ובשאיפה לחזרה לארץ ישראל להיות עם חי את חייו העצמיים, לא רק על מנת לפתור את בעיית הסבל בגלות, אלא את בעיית הקיום היהודי הפיזי, אלא את הבעיה הרוחנית התרבותית של העם היהודי, שהעם היהודי צריך כאילו להשתחרר מהעבר שלו, מהצד האמוני שלו, מהתורה, מהמצוות, נמשיך את החיים הטבעיים, הבריאים, המוסריים, שללא העול הזה של אמונה. כי יכול לא רק לפתור את צרת היהודים, ככה הם התבטאו, אלא את צרת היהדות. לשחרר מקבלי המצוות, לבקש את הלב, ולא את הספר. מה הרב עשה עם ההשקפה הזאת? בהשקפה הזאת יש מצד אחד כפירה איומה, מצד שני שאיפה מוסרית, ליושר, לצדק, לבניין האומה. אמר הרב, נגד התנועה הזאת שחפצה בקיום האומה, מבקש, ומבקש שהאומה תופיע במוסריות, בערכים רוחניים. הרב בא ואומר שהשאיפות לקיום האומה אל המסוריות זה שאיפת התורה. זה לא מנוגד לתורה, אדרבה. וכשנעמיק בתורה בתנימיותה, נגלה שהיא המוסר היותר טוב ויותר זך. המוסר המושלם. זה אפשר למצוא בטעמי התפיסות של התורה, לכן הרב כתב את הללי אורות. להראות, להבין את טעמי המצוות. להבין שהמצוות הם לא חוקים חסרי טעם והעומק, אלא אדרבה, הם מביאים אותנו למוסר היותר גבוה ויותר אמיתי. הוא אומר שהרב אמר שהכפירה נובעת מהכרה שטחית של התורה, מכך שלא עוסקים בלימודי האמונה, בחובות הלבבות, והמצוות ללא הכרת עומק עניינם, הם כגוף לא נשמה, הם מחביט, ועיקות. בא הרב וכתב, כמו שאמרתי את, את המאמר תללי אורות. הרב אומר גם שחיי הגלות הם מעוותים את הנפש, והם גם גורמים להופעת התורה בצורה מעיקה. וגדולת ישראל תגל לא רק את עם ישראל, תגל את התורה, אבל את התורה, והתורה תתגלה בכל תפארתה. הרב לא לחם נגד הלאומיות, אלא ראה שהשאיפה הלאומית היא בונה את הגוף, את האומה, ובלי גוף אין נשמה. צריך למלא את הגוף ונשמה רוחנית, אבל לשאוף לחיזוק הגוף, אדרבה. הרב לא לחם נגד, כמו שאמרנו, נגד השאיפות המוסריות שהלב מבקש, אלא הראה שהלב מבקש מוסר גבוה, מוסר עליון, והתורה היא מקור המוסר. הייתה עוד איזה קו מלחמתי שהרב מזכיר את זה בתללי אורות. הוא אומר הרב, המדע מתקומם אתה גם על המוסר ידידו מנוער. הוא מתקומם על המוסר החברותי בשם התביעה הפרטית, שהיא גם כן תביעה מוסרית חופש הפרט. כלומר, שלא יהיו מחובות חברתיות, שאחד חיה, כל אחד שיחיה את חייו הטבעיים, חופש גמור. המדע מתקומם על המוסר. רוצים לחיות, לא רוצים שיעבודים, לא שיעבודים של חברה שמחייבת. כל אחד יוכל לחיות את חייו כמו שהיא. הרב לידר היקר מוסיף על זה, הגגועים לחיים בריאים וטבעיים נהפכו בתקופה האחרונה לכלי קרב על המושג הדת והאמונה בכלל. כלומר, רוצים לחיות חיים בריאים, טבעיים, לא, ללא חובות. והדת כמובן נחשבת למכבידה, למחייבת, ו... כן, הרב אומר, הרוח החדשה שהיא טוענת שהדת היא כופפת את החיים, מדכא אותם, שהכפירה משחררת אותם, משחררת מהכפיפות הזאת, והופכת אדם במקום לעבד, לאדון, לאדון לעצמו, והחופש הזה גורם לעוז וגבורה ושמחה וצלת חיים. הרב בא, בשביל זה אנחנו לומדים את ישראל בתחייתו. אנחנו קוראים הרבה פרקים שהרב אומר שיש הבדל גדול בין המינות לבין ישראל. ואנחנו שואלים את עצמנו, למה הרב מרחיב כל כך הרבה פעמים לדבר על הנושא הזה? מה זה? מה? אנחנו לא היינו שם, לא מכירים את המינות, לא מכירים את הדרך הזאת. ולמה הוא מתעסק בניגוד הזה? והתשובה לך, מפני שהרוח הזאת שנגד הדת, רוח, היא לא הייתה רוח רק בישראל, היא הייתה רוח כללית. וישבו התורה, כמו שכל הדתות מכבידות ומקשות, והן בולמות את החיים הטבעיים ואת הבריאות, גם כך ישראל, אותו דבר. מה הרב בפרקים האלה בישראל בתחייתו? הוא אומר, בדתות אחרות באמת נכון. האמינות היא באמת מכבידה ומנוגדת לחיים, ואומרת שמי שרוצה כן להיות קדוש וטהור, הוא צריך להתנזר ולהתרחק ולא לחיות. כאילו החיים הטבעיים הבריאים הם מנוגדים לעובד הדתי. אבל ישראל זה משהו אחר גם, תורת ישראל היא תורה, היא דבר אחר. מה פתאום להשוות בין הדברים? זה, אז, יש דתות אחרות, התורה היא תורת חיים. היא תורה שמחזקת את הבריאות הגוף, ששואפת לכל הרחבת החיים, לרוממת כל החיים, כל כוחות החיים נוציא מן הכוח אל הפועל, ולרומם אותם ולקדש אותם. הכיוון הזה של הדברים שלי נובעים מפני שאני קראתי ספר, את הספרים של קבלת חלק מקבלת הראייה, שכתב רבי יוסף אביבי. הוא כתב עבודה יוצאת מן הכלל, וזה מאוד מאוד הרשים אותי, וכאילו התקשרתי אליו ואמרתי לו יישר כוח על העבודה הנפלאה הזאת. לא כל כך כל אחד שיקרא את זה יבין את זה טוב, צריך קצת רקע, אבל כמו שאני ראיתי, הדברים שם עמוקים וחשובים. אני רוצה לקרוא לפניכם חלק מהדברים. הוא היהודי הזה חוקר גדול, חוקר קבלי, אבל לא רק קבלי, מכיר את כל הספרות והפילוסופיה, והוא כותב כך. הרב מעיין בחוכמות הרוחניות, הוא מדבר על החוכמות, על שאר החוכמות. החוכמות, ההשקפות, הדעות, מברר אותם. את השגוי הוא זורע חוצה. את הראוי הוא אוסף ומביא אל חוכמת הקבלה ביתה. אני לא מתכוון להגיד שהוא מראה שהיא נמצאת בפנים, לא שהוא צריכים לקחת מבחוץ דברים. וכך, בעיקר אני רוצה להגיד, לראות את ההיקף הגדול הזה שהוא אומר על הרב. כך עשה הראייה לשפינוזה, לקאנט, לניטשה, לארמון כהן, לברגסטון, לפילוסופים נוספים. כך נהג עם משה הס, עם צבי גרץ, זאת אומרת עם הסופרים, עם אחד העם, ברדיצ'בסקי, עם הוגים וסופרים אחרים. כך עשה לדרווין, לפיסיקאים, לביולוגים, לחוקרים ונוספים במדעי הטבע. זאת אומרת, הרב היה גאון, הכיר את כל השיטות, בקלי קלות הוא ידע ללמוד דבר מדבר, את כל הדברים, את כל הנקודות האלה, שנקודות האור שיש בכל המקומות המפוזרים האלה, אמר הרב, זה לא חדש. אני כאן, לא הבאתי גם את המשפט הזה. הרב אמר, זה נמצא אצלנו כבר במקומות הטובים, נראה לכם שזה רעיונות חדשים, הם מוכרים לנו כבר מזמן. כל הרימונים עליו ומצא הראייה תוכם אכל וקליפתם זרק. בכל אלה קיים הרב את חידושו של הריזל, העלאת ניצוצו הקדושה מהדעות הזרות. מה היה הרב עושה עם בעצם הרוחות שאנחנו מכירים היום, הן רוחות שכבר היו גם אז, אבל היום הן מאוד התחזקו. אני, לדוגמה, מכאן יש ללמוד איך הרב היה מתייחס לרוח הפמיניזם, לשאיפה לשוויון זכויות לנשים, להעצמת הנשים. האם הרב היה יוצא במלחמה נגד כל המגמה הזו? לא. הרב אומר שיש ברוח הזאת הרבה מן הצדק, יש בה הרבה צדדים חיוביים. אין כל פסול בתביעה שנשים יתקדמו, יוציאו את כוחותיהם מן הכוח אל הפועל, הקדוש ברוך הוא ברא להם כוחות וכישרונות על מנת שיצאו וישתמשו בהם בכל התחומים, ובעיקר בעבודת השם. כל אדם צריך לגלות את כישרונותיו, כל איש, כל אישה, כל אחד והייחודיות שלו. ואנשים כוחות האופיינים להם, ונשים כוחות האופיינים להם. ככל שכל מין ישתלם יותר וגלה את כישרונותיו יותר, כך העולם יהיה יותר שלם. והופעות שמו יתברך, יתגלו ביותר גודל. הרב היה אומר, יש לברך ההנגמה הזאת, להקות אותה מכל סטייה של פגיעה בצניעות, בטהרה. הרב היה אומר, הפנימיזם האמיתי לא בא לטשטש את השוני בין האנשים לנשים. לא בא להקות את הטבע השונה, אלא אדרבה להעמיק את היחידיות, להגדיל את המיוחד ואת השונה, וכך העולם נעשה יותר שלם. דרכו של הרב הייתה כבניהו בן יהוידע. הוא לקח את הנשק של האויב, והיכה את האויב בנשק שלקח ממנו, והגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. אם תאמר, דרכו של הרב מתאימה לגדולי אמונה, לצדיקים, אבל הציבור הרחב אינו יודע לברור את הסולת ולהשליך את הפסולת. ואם הוא יביט בחיוביות על הדדים הטובים שיש ברוחות הזרות, הוא ישפע לרעה, לשלילה, מהשלילה הדבוקה בהם. זהו רק חשש בעלמה, זה מציאות עובדתית. הרב, מגמת הרב הייתה ללכת בגדולות. הרב עוסק בתיקון הכלל. הכלל כולו לא מסתפק בשמירה על החוגים הקרובים הנאמנים לתורה. מגמתו להשיב גם את אלו ששגו ונסחפו והתרחקו, להראות להם את הדרך לאמונה גדולה. ואכן בשביל זה צריך להעמיד תלמידי חכמים גדולי תורה, שיעירו את האור להולכים בחשיכה, שיבהרו להם את השאיפות הגדולות שלהם לחיים טבעיים למוסר בריא של מקורם בתורה. כך הרב רואה את כל ההתפתחות התרבותית, המדעית, הטכנולוגית, הכל מתפתח לעזר להופעת אור השם הגדול. אל יאמר אדם, העזר כנגדי שנתת לי, הוא גורם לי לחטוא. זה האדם הראשון, זה היה הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה לו עזר, והוא אומר, העזר אשר נתת לי, הוא יסייע לי ואחטא. וכל הדורות ממשיכים ככה, הקדוש ברוך הוא עושה עזרים, תקשורת, משכלל את החיים, את המדע, ואנשים טוענים, זה נגדנו, זה נגד התורה. אבל זה ממש טענה של אדם הראשון. העבר כן הייתי הוא שגרם לי לחסות. צריך ללמוד להבין, לנצל כל כוח בעצם, להבין שהכל לכבודו של השם לברך. מבינים את העומק הזה במבט עמוק של אמונה, אדם נהיה מחוסן, לא נפגע מכל רוח חדשה שנראית מהרסת, ומהפך את הכל לטובה ולברכה. חנוכה שמח.